הרב שפר פתח בהקדמתו על המעבר מפסח לשבועות, על ההשלמה שיש בין שתי החירויות, זו הפיזית של יציאת מצרים גופה, וזו הערכית רוחנית אליה מגיעים ביום החמישי. אני מבקש להגיע אל הדברים מתוך שתי פרשות מוכרות מאוד. שתי פרשות המשבר של משה רבינו. בכלל משה רבינו בתורה מעמיד אותנו כמה פעמים בהשתתפות במשברים שמשה עובר. משברים של נתק בין מערכת ציפיות גדולה מאוד למימושים שרחוקים מאוד מהמערכת, שגורמים למשה לפעמים להגיע עד לידי בקשה להפסיק את כל העסק. שני המשברים הגדולים נמצאים בשני חטאים. האחד בחטא העגל למרגלות הר סיני. אני חושב שאין תיאור טוב יותר מהתיאור של חז"ל את התחושה של חטא העגל. והיו בו ישראל ככלה המזנה תחת חופתה. הוא קצר, חזק מאוד. למעלה נערכת החופה, ובו זמנית, ובו במקום, למטה מזנה קלה תחת חופתה. ואלה אלוהיך ישראל. והמשבר השני של משה רבינו נמצא דווקא בפרשות שאליהם נכנסנו השבוע, וסיאו בפרשת בהעלותך. מיד כשאזכיר את שני המשברים, נראה שיש שם נקודה אחת משותפת, מושווה בין שני המשברים ומנוגדת לחלוטין. הדבר הוא מתמיע מאוד, מעניין מאוד, ואני חושב שמתוכו ניתן להגיע לכמה נקודות יסודיות. בפרשת בהעלותך, בפרק י"א בספר במדבר, בכלל מתחילה מערכת חדשה. הרי פרקים ראשונים של ספר במדבר נקיים בשעות יפות בסך הכל. הכל מסודר, הנשיאים מקריבים את קורבנותיהם, העם הולך במדבר, אבל הכל מאורגן, איש על מחנהו ואיש על דגלו. השיא, בסופו של פרק י' בשני פסוקים קצרים מוכרים מאוד, ויהי בנסוע הארון, ויאמר משה, קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו נתנאיך מפניך, ובנוחו יאמר שובה השם רבבות אלפי ישראל. אז מתחיל פרק י"א, ובו מתחיל בעצם החלק השני של ספר במדבר כמעט עד הסוף, והוא קשה מאוד. ויהי העם כמתאוננים רע באוזני השם. ההתאוננויות מתחילות, העם אפילו לא מתאונן ממש, אלא הוא כן מתאונן, עם תחושת כיתור כללי, על הכל, בכל, מכל כל. והעם בוכה. ויצעק העם אל משה, ויתפלל משה, ותשקע האש, ויקרא שם המקום ההוא תבערה, משבר נורא, כי בערה בם אש השם. אז מתחיל משבר רוחני קשה. האספסוף אשר בקרבו התאבו תאווה, וישובו ויבכו גם בני ישראל, ויאמרו מי יאכילנו בשר. נמצאים במדבר ורוצים לאכול. עד כאן מאוד טבעי. זה מוקף קצת באספסוף, בתאווה, בהיגררות של העם אחרי האספסוף. והם מוסיפים את הדברים הבאים: זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, את הקישואים, את האבטיחים, את החציל, את הבצלים, את השומים, ועתה נפשנו יביישה אין כל. גם הסגנון הוא סגנון מאוד מאוד עממי. עוד מעט נראה שלא רק משה וישראל מדברים פה בסגנון עממי, אלא מחילה, אפילו הקדוש ברוך הוא מדבר בסגנון עממי בפרשה הזאת. עוד מעט נגיע לזה. נפשנו יביישה, יבש, אין כלום בלתי אל המן עיני. המספר המקראי מתאר כמה הדבר הוא שקרי, כי הרי המן כזרע גד הוא ואינו כעין הבדולה. שתו העם ולקטו וטחנו בריחיים, וטעמו כטעם לשד השמן, וברדת הצל על המחנה לילה ירד המן עליו. והכל בעצם אובייקטיבית כן טוב, אבל העם מקטר. וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו, איש לפתח אוהלו, כאן העיקר, וייחר אף השם מאוד, ובעיני משה רע. אז באות האמירות הבאות של משה רבינו, מנהיג שהוציא את ישראל כבר ממצרים, כבר קרא להם את הים, כבר נמצאים כאן בתוך הדרך, יש קשיים, ואז הפנייה הבאה של משה אל השם: ויאמר משה אל אדוני, למה הראית לעבדך, ולמה לא מצאתי חן בעיניך לשום את מסע כל העם הזה עליי? ואנוכי הריתי את כל העם הזה, אם אנוכי ילידתי הוא, כי תאמר אלי שאהו וחיקך כאשר יישא האומנת היונק על האדמה אשר נשבעת לאבותיו. מאין לי בשר לתת לכל העם הזה, כי יבכו עלי לאמור תנה לנו בשר ונאכלה. לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה, כי כבד ממני. ומכתב ההתפטרות מגיע לשיאו בשורה האחרונה: ואם ככה את עושה לי, הורגני נא הרוב, אם מצאתי חן בעיניך, ואל אראה ברב. פעמיים מופיע כאן על ידי משה, המקובל עלינו הענב מכל אדם, פעמיים מופיע על ידו הקביעה: ריבונו של עולם, אני הרי מצאתי חן בעיניך. לי מגיעה פריבילגיה. יכול להיות שזה לא צודק, שכשהעם נמצא במשבר ורוצה קצת בשר, לא קצת, הרבה, מיד נראה שהרבה מאוד אפילו, מתאבד תאווה, יכול להיות שזה לא צודק שאני קם בעולם. אבל אתה יודע, ריבונו של עולם, שאת כל עצמי ואת כל כולי אני נותן רק למען המטרה הזאת של העם. עכשיו אני לא יכול יותר. ואתה אומר שמצאתי חן בעיניך. וככה אמרת לי, ואגב נחזור עוד מעט לפרשה שבה זה נאמר, והיא המשבר השני, ואתה אומר שמצאתי חן בעיניך, אז אני מבקש, אל תהרוג את העם. יכול להיות שזה נורמלי שעם שמסתובב במדבר רוצה בשר, אותי תהרוג. ואם ככה את עושה לי, הורגני נהרוג אם מצאתי חן בעיניך, ואל הרי ברעתי. לא יכול. מאין לי בשר לתת לכל העם הזה? העם מתאווה תאווה. משה רבינו מבקש בשפה של היום דבר פשוט: ניתוק יחסים בינו לבין העם, קרי הפסקת תפקידו כמנהיג. הוא יודע שזה לא מגיע לו, הוא יודע שעל פי שורת הדין הוא חייב להמשיך להנהיג את העם, אבל הוא גם יודע שהוא לא מסוגל, ולכן הוא מבקש פרוטקציה. מצאתי חן בעיניך. אנחנו עוד נחזור מיד לפרשה הזאת, אבל הביטוי הזה שמשה משתמש בו, מצאתי חן בעיניך, מופיע רק עוד פעם אחת במקרה. שם זה מופיע לגבי המשבר השני. כאשר רבינו נמצא למעלה בהר ערב חג השבועות, תאריך ערב יום הכיפורים או ערב 17 בתמוז, זה הפעם הראשונה, והכלה מזנה תחת חופתה, הקדוש ברוך הוא מודיע למשה שהוא כבר לא יכול יותר. תופס את משה ואומר לו את המשפט הבא: הרף ממני ואשמידני, ואעשה אותך לגוי גדול צום. עם ישראל לוקח עגל, עכשיו הוא יצא ממצרים, הוא מחכה אמנם כמעט 40 יום ו-40 לילה למשה, והוא נשבר ופונה אל עגל באמירה: אלה אלוהיך ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר לו: עד כאן. והדברים מאוד ברורים, אין שום תכלית בעצם בכל הסיפור של הרומן הזה שבו אתה מנהל את העם הזה ואני שולח אותך לנהל, אם זאת התוצאה הסופית. הרי המבחן האמיתי הוא עכשיו. ואם במבחן האמת את הדקה האחרונה העם לא יכול לחכות, כי זה האיש משה, לא ידענו מה היה לו, אז באמת אין לנו מה להמשיך. זאת לא איזושהי התאבות אהבה של עם רעב וצמא. זו לא התאבות אהבה שנובעת מן האספסוף בלבד. זה עם שמאיים על חייו של אהרון, ואהרון אין לו ברירה אלא ללכת ולעשות איתם עגל. וכשמשה יורד ופוגש את יהושע שם בדרך לפני מרגלות ההר באמצע, והם מתארים את מה שהם שומעים, משה יודע לתאר את אותו קול שהוא שומע מלמטה: לא קול ענות גבורה, לא קול ענות חלושה, קול ענות אנוכי שומע. כשהוא יורד הוא לא רואה רק עגל, הוא רואה בעיקר מסביב לעגל את המחולות, את ה"ויקומו לאכול ושתו, ויקומו לצחק", וכל הביטויים שמזכירים עבודה זרה וגילוי עריות, וכל הביטויים מסתובבים שם מטר מתחת למתן תורה. הדבר הטבעי ביותר שם הוא בעצם לעשות את מה שמשה עצמו מבקש לעשות כאן. אבל הדבר הוא נפלא. שם פונה הקדוש ברוך הוא אל משה ואומר לו: פוס, העסק נגמר, אני יותר לא ממשיך. אני לא ממשיך את הרעיון, את האידאה. האידאה תימשך, אבל לא בקשר שלך איתם. אותך אעשה לגוי גדול, איתם אין לי מה לעשות. זה הגיוני מאוד. משה אומר לו: ריבונו של עולם, לא. הקדוש ברוך הוא מנסה לשכנע אותו. משה מוציא את כל מקסמי הפריבילגיה שלו ומזכיר לקדוש ברוך הוא שאני הרי מצאתי חן בעיניך. כשגם זה לא הולך, הוא משתמש בסנקציה האחרונה: ואם אין, מחני נא מספרך אשר כתבת. אתה אותי גם לא תמצא אם אתה אותה מחלק. ומשה עומד על זה בקושי, בכוח. הסוף הוא שהקדוש ברוך הוא שומע. הדבר הוא פלאי. פעמיים בכל ההיסטוריה משתמש האדם שביטל את כל עצמו ועצמותו לאידאה, וזה שיש לו זכות אישית. פעם ראשונה כדי שלא תתנתק המציאות שבה הוא מנהיג את העם, בפעם השנייה בדיוק למטרה ההפוכה, כדי שהמציאות שבה הוא מנהיג את העם תתפסק. וכענב אמיתי הוא לא בא ואומר: ריבונו של עולם, תחליף את העם, אלא תחליף אותי, הורגייני נהרוג. לא מבקש שום דבר עליהם, הם מתאבים, נכון? אני נחשב. ואתה עומד שמח, כי ההיגיון היה מחייב באמת את ההפך. מאוד לא יפה מה שהעם הזה עושה, ובאמת בפרק הבא בפרשת ועלותך אנחנו נראה שהעם לא רק מתאווה תאווה כי באמת מתחשק לו לאכול פעם ארוחת צהריים טובה, אלא הרבה יותר מארוחת צהריים הטובה הזאת. ויאמר השם אל משה, אספה לי 70 איש, תרגע, אל תגיד הורגני נהרוג, העסק יסתדר, אספה לי 70 איש מזקני ישראל אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו, ולקחת אותם אל אוהל מועד והתייצבו שם עמך, וירדתי ודיברתי עמך שם, והצלתי מן הרוח אשר עליך, ושמתי עליהם, ונשאו איתך במסע העם, ולא תישא אתה לבדיך. אתה לא תישבר, יהיו הרבה שיתנו את מה? את הרוח אשר עליך. ריבונו של עולם, הם לא ביקשו רוח, הם רוצים בורסה. זה לא יעזור להם הסיפור שלי. אני יודע שיש לי רוח, אז אתה מציע לי הרבה מורים שיעזרו לי. אבל זה לא יעזור, הם רוצים בשר, והשאלה ששאלתי הייתה נוקבת לחלוטין, מאין לי בשר לתת לכל העם. ואתה הרי יודע כמה אני לא מתאים לך. ואני הרי אמרתי לך את זה בתחילת הקדשתי, שאני לא מתאים לדברים האלה. אמרתי לך בהתחלה שאני לא יכול לרדת לדברים האלה. אני לא כועס עליהם, אני כועס עליי. ואני תובע ממך. אנוכי הריתי את כל העם הזה, אם אנוכי ילידתיהו, לתת להם ערכים, לתת להם רוחניות 24 שעות ביממה, לטפל בהם כאומן המטפל ביונק. עכשיו אחרי שמקבלים תורה ויוצאים ממצרים והם מבקשים בשר, והוא ממשיך, ואל העם תאמר, התקדשו למחר ואכלתם בשר, כי בכיתם באוזני השם לאמור, מי יאכילנו בשר כי טוב לנו במצרים, ונתן השם לכם בשר ואכלתם. ונראה עד איפה הגיע באמת התאווה. לא יום אחד תאכלו, לא יומיים, לא חמישה ימים, לא עשרה ימים ולא 20 יום, זה הכל אומר הקדוש ברוך הוא, עד חודש ימים, עד אשר יצא מאפכם. אני יודע אם הביטוי הוא מנומס או לא, אבל זה ביטוי אלוקי. עד אשר יצא מאפכם, יצא לכם מהאף, בתרגום של היום, והיה לכם לזרע, יען, כי מאסתם את השם אשר בקרבכם. איפה מאסנו את השם אשר בקרבנו? ותבכו לפניו לאמור, למה זה יצאנו ממצרים? מי מאס את השם? אמרנו רוצים בשר, רוצים הרבה בשר. ויאמר משה, 600,000 רגלי העם אשר אנוכי בקרבו. באמת, ריבונו של עולם, קצת רצינות. 600,000 רגלי, קצת דמוגרפיה. ואתה אמרת, בשר אתן להם ואכלו חודש ימים. מאיפה? הצון ובקר ישחט להם ומצא להם, אם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם. כולם זוכרים מן הסתם, ואם לא מבינים מיד, באמת, משה רבינו, אתה הוצאת את העם ממצרים, אתה עמדת על הר סיני, מה נראה לך בלתי אפשרי לארגן עכשיו איזה נס עם קצת בשר? זה הדבר הבלתי אפשרי. ובאמת מיד הקדוש ברוך הוא כועס, יאמר אדוני אל משה, היד אדוני תקצר, אתה תראה היקרך הדברים לו. ומשה אוסף 70 איש ומתחילים להסתובב שם, ואז יש פרשה קצרה שנקראת אלדד ומידד, גם הם מתחילים להסתובב, מתנבאים מחוץ לתקן. היו שם 70 שצריכים להתנבא, עוד שניים מסתובבים ומתנבאים, ומתחילים לאכול, ואני קורא את הכל בשביל הסוף. ורוח נשא מאת אדוני, ויגס צלבי מן הים, ואיתו של המחנה כדרך יום כה וכדרך יום כה סביבות המחנה, וכי המתיים על פני הארץ, העם קם ואוכל, ויאספו את הצלב, נראה עד איפה הגיעה התאווה, הממעיט, אסף 10 חמרים וישתחו להם שטוח סביבות המחנה. שטוח סביבות המחנה פירושו שטיחים של בשר. הממעיט אסף 10 חמרים, זאת אומרת השלומיאל שלא הצליח להגיע להרבה הצליח לאסוף, הכוונה היא לספר 10 חמרים. זה באמת בעיה. עם עם תאווה, ולמקום הזה קוראים אחר כך, אחרי המגיפה הגדולה שניתנת שם, קברות התאווה. זה באמת קשה. אבל אני חוזר לשאלה שבאת. אלה הפרופורציות? זה לא בסדר, זה נורא. עם גס, עם רוצה לאכול. עם חוטא בעגל, כופר בעיקר, אומר לעגל מסכה אלה אלוהיך ישראל, ואתה אומר נתגבר, ריבונו של עולם, נתגבר, לא צריך לקחת כל כך את זה. עם רוצה לאכול בשר, ואתה בתחילת הדרך אומר גמרנו. נדמה לי שכאן נמצאת עיקר המצווה. כדאי לזכור את משה רבינו ואת עולמו של משה. משה רבינו באמת לא רצה להתמנות לתפקיד. זה לא היה משחק. משה רבינו טען בשפה אחרת, ריבונו של עולם, קח את אהרון. אנחנו פוגשים את אהרון בהמשך, למשל בחטא העגל. הוא הרבה יותר מבין את העם. הוא אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות, מקרבן לתורה, הוא קשור איתם. אני מתירי מדי בשביל העם. אפילו לתקשר איתם אני לא אוכל, אני כבד פה וכבד לשם. כשנגיע כבר לים, והעם יעמוד לפני הים, וכל מה שצריך יהיה להגיד זה לראשון קפוץ. אני ארים את הידיים ואתחיל להתפלל. ואתה תצעק אליי. היה באר השם אל משה, מה תצעק אליי דבר אל בני ישראל ויפרו. אבל ריבונו של עולם, אני יודע, אני רוך מזה. אולי לכן אני כבד פה וכבד לשון. התקשורת הזאת המעשית קשה לי. גם כשתהיה אחר כך מלחמה עם המלאק, אז יהושע ירד שם על העמק. ויחלוש את המלאק ואת עמו לפי חרב, ואני יושב על הגבעה עם אבן וערים ידיים והוריד ידיים בידיו של משה, עושות מלחמה או שוברות מלחמה. משה רבינו בבשר רואה דבר מחריד, הרבה יותר מאשר בעגל. חטא העגל הוא חטא נורא. עם כופר באלוהיו בצורה הכי גסה. אבל מי שיוסיף עוד שורה אחת יוכל להגיע לעוד דבר. חטא העגל מגלה עם שכשהוא לא מצליח לחוש אלוהים הוא נשבר. נכון, הוא חושני מאוד. הוא עובד עבודה זרה. הוא מאוד מוחשי. אבל הוא רוצה לחוש ערך. הוא רוצה לחוש רוח. הוא יכול בשם זה אפילו לזנות תחת החוקים. ריבונו של עולם, בזה אפשר לטפל. עם שמקולקל בניווט הרוחני שלו הוא עם בר תקנה. כי המניע שמוביל אותו הוא איזשהו ערך רוחני. בקברות התאווה עומד משה ושומע עם שמדבר רק על בשר. זכרנו את הדגה, את הקישואים, את האבטיחים, את החציר, אתה יודע מה החציר הזה עושה שם בדיוק, את הבצלים, את השומים, ואתה נפשנו יבשה אין כל, יבש החיים, יבש. עם כזה, אולי בין כיתור לכיתור, הלך לשטיבלך להתפלל מנחה וערבית. אולי עשה את זה טוב. אבל עם עם כזה אין לי מה לעשות. ואז פונה משה ואומר, ריבונו של עולם, בעיה קטנה אחת. מאין לי בשר לתת לכל העם? זה מה שאני צריך לתת? הרי הם אומרים מה הבעיה שלהם. הבעיה שלהם היא הבעיה של הבורסה שלהם. מה אתה רוצה? מה אני אעשה? אז אני אפתור להם את הבעיה. אז הבעיה האמיתית תיפטר? כשהם הלכו לעגל משמע שיש כאן בעיה ערכית רוחנית מסובכת. הם מסובכים, הם מתוסבכים, הם מתוסכלים. תן לי, אני אוהב דברים כאלה, אני אתעסק עם זה, אל תגיד לי ערף ממני ואשמידם. תן לי להמשיך לנהל את זה. זה האתגר הגדול. אבל שאין לי על מה לדבר איתם, אז פונה אליו הקדוש ברוך הוא ומלמד אותו לימוד גדול. אספה לי 70 איש מזקני ישראל ועצלתי עליהם מן הרוח אשר איתך ודיברתי איתם. וזה לא רגיל, הפרשה היא פרשת האספסות. משה רבינו, יש בעיה, יש אספסות, בוא נעשה גם אנחנו אספסות. יש אספסות שמתאווה תאווה ומכניס אווירה של בשר. זה באמת נורא ואוי. אני אגלה לך מה עושים. גם אנחנו עושים אספסות ומתחילים לדבר רוחניות, אומרים פסוקים ואומרים שיעורים ומסתובבים ומדברים רוחניות. אומר לו משה, ריבונו של עולם, אם את כל דגי הים יעשה, זה יפתור את הבעיה? באמת שאף אחד לא יחשוב שמשה אומר, ריבונו של עולם, איך אתה יכול לעשות דבר כזה? הוא כבר היה בבית ספר ולמד שהקדוש ברוך הוא כל יכול, וגם את זה הוא יודע. הוא רק שואל אותו, ריבונו של עולם, אוקיי, יהיה להם שטיחים מקיר לקיר של בשר, הממעיט יאסוף 10 חמרים, הבעיה האמיתית תיפטר. הרי יש פה בעיית שורש, זה מה שיפתור את הבעיה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, חכה, אתה יראה היקרך דברי אם לא. תן לי, אני אנהל את זה רגע. והרוח מגיעה ומגיזה סלבים מן הים ומתחיל להיות בשר ונהיה בלגן ושוטחים שטוח סביבות המחנה, ופתאום לכאורה בלי שום קשר מתחילים להסתובב אל דד ומידע. הציווי היה לאסוף 70 איש, והייתה שם כנראה, כך לפי הפשטנים שחזל בצורות אחרות, הייתה שם כנראה בעיה ברשימה עם 70. השניים האלה לא ידעו אם הם נכנסו בשלב הראשון בפריימריז, בשלב השני, לא ידעו בדיוק באיזה שלב הם נמצאים, והשניים האלה גם רוצים להתנבא. והם מתנבאים. חז"ל אומרים שהם מתנבאים דברים מאוד לא יפים. משה מת, יהושע מכניס לארץ, מעצבנים את משה. מסתובבים בלגן. מסתובבים אל דד ומידד במחנה, כנראה בין הבשר, ומנבאים נבואות. יהושע רץ ואומר למשה את המשפט הקצר הבא. הוא בא אליו ואומר לו, אדוני משה, כלאם. זה מסוכן. ויאמר לו משה, פתאום הוא נרגע. משה שלא יכל לשאת את כל מה שמתרחש, נרגע. סוף סוף מסתובבים פה שני אנשים מוזרים, מנבאים נבואות, מחוץ לתקן, בדרך כלל נגדי, והוא אומר לו, המקנה עתה לי, ומי ייתן כל עם השם נביאים, כי ייתן השם את רוחו עליהם. עכשיו אפשר להבין מה עושים פה עם דד ומידד. באת להגיד שיש אינפלציה ברוחניות? יצאו מהתקן, מסתובבים נביאים בלי אישור. הבעיה נשאר. בין שטיחי הבשר מסתובבים שני משוגעים וזורקים נבואות. לא נתנו להם רשות. נתנו רשות רק ל-70. הכל יהיה ממוסגר. 70, 7. הכל מסודר. פתאום שניים, ככה קצת, מיעוט רבים כזה, מחוץ למסגרת, מתחילים להתנבא בלי שום שייכות. מזה אני יכול לעבור. שיגידו משה מת, שיגידו משה חי, עכשיו אפשר לעבור. עכשיו יש מה לדבר? עכשיו יש עם מי לדבר? מי ייתן? זה היה כל עם השם מביאים. כאלה? מה זה משנה? בסוף יהיה כאב. כי ייתן השם את רוחו עליהם. מה אתה ביקשת יהושע? ונשים לב לבקשה שלו. אדוני משה, כלאם, את זה אי אפשר לכלוא. את זה לא קולעים. זה רוח. רוח לא קולעים. כשמכניסים רוח לכלא, היא תתפרץ פי מאה. ניקח יום, יומיים, שנה, זה לא משנה. רוח לא קולעים. רוח פורצת. זאת התשובה של הקדוש ברוך הוא. יכול להיות שצריך יהיה לעשות פה איזו מגיפה רצינית, ויהיה פה קברות התאווה. יכול להיות שצריך לטפל פה בקיצוניות, הכל יכול להיות. אבל יש לך, משה רבינו, טעות אחת בסיסית. עם שמדבר בשר לא יודע מה הוא מדבר. הוא רוצה רוח, הוא מדבר בשר. אם תענה לו בבשר, הוא יהיה אולי שמן, שבע, יצא לו מהאף. אבל גם שום דבר לא ייכנס לו. אתה נשבר, כי אתה בבית המדרש, משה רבינו, בעולם הגדול שלך, לא רגיל לתופעות כאלה. אתה מוכן להתמודד עם תופעות רוחניות שליליות. אבל עם בורסאיות אתה לא מוכן לזה. אז הגיע הזמן שתבין שמתחת לכל הקליפות של הבורסאיות יש המון המון רוח. וזה מה שהעם הזה עושה. שתי פרשות שמבררות איך עולה בעיה של עם ואיך היא נפתרת. איך עושים את זה? איך מצליחים להגיע אל זה? אני רוצה לראות את זה בתוך הדף שיש לפנינו, שזמן הקצר שלנו נוכל להגיע לחלקו, אולי לכולו אפילו, אבל הוא מחייב עיון גדול, גדול, גדול. הוא עוסק דווקא בחטא העגל. דווקא בחטא העגל, ובנפילות המתח הרוחניות שמובילות עם לעגל. המקור הזה נמצא בהקדמת הזוהר. מקור קבלי שניגע בו כמובן כך מלמעלה. התרגום המופיע לפנינו הוא תרגומו של הרב בר שאול. הוא כמעט מדויק מילה במילה גם כתרגום הסולם. שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. כך נפתח פרק המפורסם של נחמו נחמו עמי יאמר אלוהיכם. באותו מקום, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, המוציא במספר צבאם, איש לא מעדר. הקדוש ברוך הוא מבקש להסתכל קצת על הפת. אמר רבי שמעון. רבי שמעון על פי המסורה בזוהר הוא רבי שמעון בר יוחנן. רב זה לא נתגלה מלבד יום אחד שהייתי על חוף הים, ובא אליהו ואמר לי. פתיחה קלאסית למפגשים בין רבי שמעון בר יוחאי ואליהו הנביא. רבי, ידעת מהו מי ברא אלה? אמרתי לו, כשמתחילה תשובה כזאת, הפירוש הוא, לא כל כך הבנתי מה השאלה, הפסוק הוא די פשוט. שאו מרום עיניכם, וראו מי ברא אלה. אמרתי לו, אלו השמיים וצבאם, מעשה הקדוש ברוך הוא, שיש לו לבן אדם להסתכל בהם ולברך אותו. ככתוב, כי יראה שמך מעשה אצבעותיך. זה גומר, שם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה הודך על השמיים. זאת הדרך. הרמב״ם בהלכות יסודי התורה פותח, כיצד היא הדרך ליראתו ולאהבתו. התבונן האדם בברואיו, טבע, להסתכל בזה. כך אני מבין את הפסוק, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אל. נכון שהפסוק לא עונה תשובה, כי הוא משאיר את השאלה כשאלה רטורית. אגב, במילה אחת, המילה מי מופיעה הרבה פעמים כשאלה שברור מהי התשובה. מי ייתן מציון ישועת ישראל? פשוט, מה התשובה? מי ייתן והיה כל עם השם נביאים? אז ברור מה התשובה. מי? זו שאלה שאתה יודע את התשובה. אבל לאליהו זה לא מספיק. אמר, הדברים הם גדולים וקשים, אבל מהמנגינה שלהם ודאי אפשר לדבר. אמר לי אליהו לרבי שמעון בר יוחאי, רבי, דבר סתום היה לפני הקדוש ברוך הוא, ונתגלה בישיבה של מעלה, וזה הוא, זה הדבר הסתום. בשעה שהסתום מכל סתומים, סתימה מכל סתימים, תמירה מכל תמירים, חפץ להתגלות, שעה בראשונה נקודה אחת, וזה עלה להיות מחשבה. זה נראה המון מילים שלא מתחברות, עוד מעט ננסה. צייר בה, בנקודה הזאת שאנחנו קוראים לה עכשיו מחשבה, צייר בה כל ציורים, חקק בה כל חקיקות, וחקק בתוך המאור הקדוש הסתום, שם בתוך הנקודה יש מאור אחד קדוש, סתום, נעלם, וחקק בתוך המאור הקדוש הסתום חקיקת ציור סתום אחד, קודש קודשים, בניין עמוק היוצא מתוך מחשבה, ונקרא מי. ומרום עיניכם וראו מי, על פי אליהו הנביא, ברא את אלה. משונה, עוד מעט נביא. ראשית הבניין קיים ולא קיים, עמוק, יסתום בשמו, לא נקרא אלא מי. הסביות חפץ להתגלות. מי חפץ להתגלות? הקדוש ברוך הוא, שעד עכשיו נמצא במאור הקדוש הסתום והוא לא נגלה, והמאור הקדוש הסתום נקרא מי, והוא חפץ להתגלות ולהיקרא בשם, שיזהו אותו. שם, אגב, בדרך כלל זו התשובה לשאלה מי. כשאני רוצה להגיד את שמי, אני עונה לשאלה מי. חפץ להתגלות ולהיקרא בשם, ונתלבש בלבוש יקר מאיר. לבוש, קודם היה הכל סתום, עכשיו לבושי. הוא ברא את אלה, ועלה אלה בשם. נתחברו האותיות אלו באלו, ונשלם שם אלוהים. אלה ומי. אגב, סוגריים, כל הפגישה והקורס הקצר הזה היה על חוף הים. ואלה ומי מתחברים ביחד ונהיה שם אלוהי. ועד שלא ברא אלה, לא עלה אלוהים לשם. טוב, קשה מאוד, אבל עכשיו אלינו. ואותם שחטאו בעגל על רז שלנו, אמרו אלה אלוהיך ישראל, ותספסו את המשך. וכמו שהשתתף מי באלה, כך הוא שם המשותף תמיד, ובסוד זה העולם קיים. ואיזה סוד העולם קיים? בסוד של השם המשותף של אלה ומי. פרח אליהו ולא ראיתי, וממנו ידעתי את הדבר שעמדתי על רזו וסיפרו. ברבי אלעזר וכל החברים, כך נקראים בזוהר התלמידים, ונשתתחו לפניו, בחו ואמרו לרבי שמעון, אלמלא לא בנו אלא לשמוע זה היה. בדרך כלל שהזוהר אומר אלמלא לא בנו אלא, כוונתו אלמלא לא בנו לזה העולם אלא לשמוע זה היה. מדרש מופלא, והדברים באמת גבוהים מאוד, אבל אני חושב שיסודם פשוט. אנשי הבשר של חטא פרשיות במדבר בסופו של דבר הרבה יותר קל לטפל בו, רק צריך להבין את העיקרון שמתחת לשאיפות לבשר הם רוצים רוח. אנשי הרוח של העגל חטאו בסוד אחד גדול, כל מאמין, כל אדם חווה כל הזמן מתח מתמיד בין שתי שאיפות מתמידות. האחת היא להצליח להגיע לכל מה שהוא עוד לא הגיע. כל תינוק שמנסה להגיע לחשמל מתחיל באותה שאיפה. להגיע ולהצליח להגדיר, להגיע ולהצליח לגעת בנקודה. השאיפה השנייה היא הפחד העצום, שכשאתה תיגע בנקודה לא תישאר לך עוד נקודה באופק, ואז אתה תיתקע. שם אלוהים שכל היום אנחנו משתמשים בו מורכב משני מושגים, אלה, שזאת התשובה הכי מפורטת לשאלה, זה וזה 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 וזה, אלה ומי. וכמה שלא תגיע ליותר אלה, אתה ממשיך לראות כמה אתה שואף ליותר מי. והסכנה הגדולה ביותר של עבודה זרה בעולם היא שפתאום אתה תעצר באלה, ואתה תדע לגעת ולהגדיר ותפסיק לאשר לעצמך להציב סימני שאלה בדרך מהאלה אל אני. ואגב, נפלא הפגישה הזו דווקא על חוף הים. אליהו ורבי שמעון בר יוחאי נפגשים כאן על חוף ים. ים זה דבר שאין לו סוף. יש הגדרה בהלכה, מים שאין להם סוף. איזה אופק, רחוק, רחוק. פעם עסקנו שיעור אחר פה ביום שני בחלק. זה אותו דבר. זה איזשהו אופק בלתי סופי. אבל מאידך, מה יקרה אם נעמוד פעם ונחשוב מה היה קורה אם לים גם לצד שלי לא היה גבול? אני חשבתי על זה בפעם הראשונה כשעמדתי בראש הנקרה. מה היה קורה כשהוא רואה את הים הגדול? זה הים גדול, הוא רחב ידיים, הכל ענק, שם רמס ואין מספר, אין סופי. חיות קטנות עם גדולות, הכל קטן, גדול. גבול שמת, בל יעבור, בל ישובון לחסות הארץ. ורק בגלל שאתה יודע לעשות מהאין סוף סוף, אז אפשר לשלח מעיינים בנחלים, ואז הם גם יכולים להשקות את השדות. ועל חוף הים הזה של האופק הבלתי סופי והגבול הכל כך מוגדר, מסביר אליהו הנביא לרבי שמעון בר יוחאי את הסוד שבזכותו העולם קיים. העולם קיים מכוח זה שהאדם חי לא רק באלה ולא רק במה. יש פילוסופים שחיים כל ימיהם רק במי. יש מי שחיים כל ימיהם רק באלה. ויש מי שיודעים שבתחילת המחשבה נוצרה נקודה עמוקה וסתומה ושמה מי. אבל כדי לחיות כאן, נלביש אותה הקדוש ברוך הוא בלבוש יקר ומאיר ושמו אלה. מה שקרה לאנשי חטא העגל זה שהם נתקעו בלבוש. בראשית ברא אלוהים. שאו מרום עיניכם וראו איך מי ברא את אלה. שאו מרום עיניכם ואל תתקעו אף פעם באלה, ותמשיכו לשאוף למי. זה המתח של איש אמונה, של איש אמונה ואיש הלכה כזה, של מי שיודע שמי בלי אלה. זאת פילוסופיה שמינית חסרת כל קיום. ואלה בלי מי, זאת עבודה זרה גסה. ובין שני אלה נמצא אלוהים. חג השבועות הוא החג היחיד בתורה שבשביל להגיע אליו אי אפשר לפתוח את לוח השנה, כי אין לו תאריך בתורה וגם אין לו שם עצמי בתורה, לבד השם החקלאי שמופיע עם הקציר יום הביקורים. הוא נקרא שבועות, כלומר הוא בסך הכל סיום ספירת השבועות עד אליו. שם מאוד מאוד לא ייחודי. הוא נקרא עצרת, שגם שם הפירוש הוא שעוצרים. הדבר הנפלא בחג השבועות, ביום מתן התורה, ושלכל חג אפשר לקבוע בלוח תאריך. אבל היום שבו אני הולך לקבל את התורה, אי אפשר לא לקבוע תאריך ולא לקבוע שם. מי שרוצה לקבל את התורה פשוט צריך להתחיל לספור ספירת העומר. 1, 2, 3, 4, 5. וכולנו יודעים, הלכה ידועה, מי שמפספס נתקע. שנה הבאה הזדמנות נוספת, מועד ב', הפעם הוא תקוע. הוא יכול להמשיך בלי ברכה, זה כבר לא בשרי באמת, זה כאילו כדאי, אבל זה לא עובד. כי לחג השבועות הלוח לא יכול להביא אותו. כי קבלת התורה היא לא המציאות הלאומית שבה קיבלנו פעם תורה, אלא היא המבחן האמוני הנפשי שלי, שאני יכול לעמוד למרגלות ההר, לראות למטה את העגל, למעלה את ההר השם, ולדעת שמבעד לאשן יש קולות ולפידים וברקים. יש מי ויש אלה, ויחד זה אלוהים. ואני צריך להחליט אם אני מסוגל ללכת לשם או שאני נופל כאן. זו התמודדות נפשית, זה לא תאריך שאפשר להכניס בלוח. מי שיחפש וב סיוון בלוח לא ימצא. לא רק זה, דבר הרבה יותר מרתק, הרי דנים על זה בגמרא. אם דנים בגמרא חייבות להיות לפחות שתי דעות, ויש דעה שבכלל חג השבועות לא צריך להיות בו' בסיוון. יש דעה שקבלת התורה צריכה להיות בז' בסיוון. שואל על פי הדעה הזאת המהרש"א שאלה נהדרת, אומר, הכל טוב ויפה, בסדר, יש מחלוקת, אבל זה לא נעים. אני אומר יום מתן תורתנו בתפילה, ואולי הכל פספוס. אני אומר שהיום קיבלנו את התורה, אבל יכול להיות שזה לא נכון, יכול להיות שהכל התפספס לי. אומר המהרש"א, לא, זה לא פספוס. לפי הדעה הזאת קיבלנו את התורה בזין בסיוון. זאת אומרת שבזין בסיוון קרה הנס הגדול וירדה התורה מן השמיים. בכלל לא זה החג. החג הוא שאני הייתי מוכן לזה. זה קרה בו' בסיוון, לכן יום מתן תורתנו בו' בסיוון. החג הוא לא שהאש ירדה והתורה ניתנה, החג הוא שאני נהייתי מוכן לקבל אותה. זה באמת יום לפני, לכן הם קבעו ו' בסיוון. כוח להתמודד עם האלה והמי ולהגיע לאלוהים, ולחשוף את קליפות הבשר וגם בקליפות הרוח, להיזהר מהתחושה שכשיש לי את האלה יש לי כבר ניקוי מצפון, אני רוח, ולהמשיך לרוץ אל המי, אל הנעלם, אל הסתום, אל המסתר, ולהצליח לחבר בין שניהם. זה נקרא להגיע לאנוכי השם אלוהיך. וזאת, נדמה לי, ההתמודדות הגדולה של תמיד, של ערב חג השבועות ודאי. אם הדברים נכונים לערב חג שבועות בפרט, אני חושב שהם נכונים שבעתיים, שמתבוננים בפנים ומסביב, והרבה מאוד פעמים יש חוסר כוח להתמודדות או מפני שהחוץ מדבר בשר, או מפני שהחוץ לא מוכן להתמודד עם האלה והמי והאלה והמי והאלה והמי כל הזמן. ולשני הדברים האלה יש את אותה התשובה הגדולה. פעם הראשונה זכה משה לשכנע את האלוהים שעם שחוטא באלה אפשר לתקן אותו והוא גם יכול להגיע אל האלוהים. פעם השנייה זכה משה להבין מהאלוהים שגם עם שמדבר בשר יכול באספסוף של רוח לשמוע רוח ולהתחיל לדבר רוח, מי ייתן והיה כל עם השם מבין. שיהיה לכולנו חג שמח.